טוב, אנחנו בלעוד, נפתח. אנחנו בלעוד, עמוד של חבר. טוב, זה רציני וארוך מאוד. אלוהות. שני דרכים בהכרת האלוהות. האחת, בתור עצם נשגב, הכולל בכוחו ומחדש ומחולל את המציאות מחוצה לו. השנייה, שיכיר כשיטה השפינוצית, שפינוזה, שאין שם שום מציאות אחרת כי אם מציאות האלוהות. אז ישנן שתי דרכים.
למה הוא
לא אומר שפינוזית? מה? לא יודע. עוד מעט למטה הוא יגיד שפינוזית. שני דרכים בהכרת האלוהות, כלומר שתי אפשרויות של מבט רוחני, שכלי, על העניין האלוהי. הראשונה היא דומה למושג מונותואיזם, שהאלוהים זה עצם נשגב הכולל בכוחו, כן, בכוחו הכל נכלל, ומחדש ומחולל את המציאות מחוצה לו. אותו עצם נשגב הוא מחדש, כן, זה לא עולם קדמון, אלא הוא מחדש את ההוויה כולה כאיזושהי מציאות כזו, אבל הוא מחוץ לה, או היא מחוץ לו. ואילו השנייה מזכירה את השיטה של שפינוזה, שהכל אלוהות. אין לך באמת מציאות אחרת חוץ מאשר שכל המציאות היא אלוהות. אבל מה זה המציאות שלנגד עינינו? המציאות שלנגד עינינו היא אלוהות. אני חושב שעכשיו הסוגיה הזו תתרחב. גם הסברה ביחס למה שדיברנו, וגם אולי גישות חינוכיות למהי הדרך העדיפה שיש להכיר על פי את האלוהות, לפחות בהקשרים מסוימים. אבל לסיכום, מה?
התפיסה של שפינוזה היא לא קצת שונה מתפיסה דתית?
התפיסה של שפינוזה היא שאלוהים הוא הטבע. מזכיר את השיטה של גדולי חכמי ישראל, שאומרים שאלוהים היא גימטריה הטבע.
ההבדל זה שורש.
ההבדל זה מי אומר את זה. זה ההבדל. כן, ברור שכשהכוזרי אומר את זה זה קדוש, וכששפינוזה אומר את זה זה תמה. בגלל מה שאתה רוצה להגיד. אבל בגדול, הנה פה הרב מעלה את זה לנבוכי הדור. הרב מטפל בשיטה של שפינוזה, והוא אומר שהגישה שלו, גישה כזו שאומרת שאין לנו איזושהי ישות פרסונלית כזו, שאנחנו מגדירים אותה ואחריה את המציאות. כהגדרה נוספת. אלא הכל בלוע, פננטאיזם, הכל בלוע באלוהות. אז נכון שאצל ברוך או ארוריה בשמתאי שפינוזה, אצלו ממילא האלוהות בטלה לדטרמיניזם הטבעי. אבל הגישה שלו שאין משהו במציאות שהוא לא אלוקות. רק אצלו זה נשאר במציאות הטבעית, בעוד ש... שהשורש הרוחני של, של חוכמת הפנימיות, אז היא מבינה שזה רק הופעה של. טוב, בואו נראה, עכשיו אני חושב שזה עוד יורחב. עכשיו הוא מסביר קצת את המושגים הקבליים שנקראים זעיר אנפין ואריך אנפין. אנפין זה איזה פנים, פרצוף, ויש לנו זעיר, קצר, קטן, קצר, ואריך, ארוך. אז פה הרב מתרגם את זה. אפשר לכלול בזעיר אנפין ההבנה האישית של האלוהות בתור אל אחד יוצר כל והעולם וכל ההוויות מעשה ידיו כולם, אבל ההבנה זו הוא קטנה, ואריך אנפין גדול מזה מאוד, שהוא כולל את הכל באחדות עליונה ונפלאה למעלה למעלה מהמחשבה האישית הנזכרת. זעיר אנפין, אני קורא עוד פסקה. המחשבה בעניין האלוהות בצורה המדברת על דבר הבורא והבריאה מכל אחד בפני עצמו, כאילו הוא נושא לעצמו, אלא שהם מחוברים יחד מתוך שהבורא מחיה את הבריאה והבריאה מקבלת חיים מהבורא. המחשבה של הערכת העולם והבריאה לשני עניינים. המחשבה פועלת על רוח האדם, היגיון וחשבון. אריך אנפין, המחשבה בעניין האלוהות שאין שם שום מציאות של בריאה כלל. והשם בריאה הוא רק מושאל מצידנו אנו. נבראים אנחנו רק מפני צמצום השגתנו. ובאמת הכל הוא בורא, אלוהים. אבל הכל הוא עניין אחר ותוכן אחר, שאין לו שום ערך אל התגלות חלקית, ואלוהים הוא דווקא הכל ולא חלק מצד שהוא חלק. ההסתכלות של מציאת האפסיות של הכל חוץ מהאלוהים, אין עוד מלבדו. המחשבה הפועלת על רוח האדם שירה, ומסעות הנפש. טוב. אז מה זה זעיר אנפין ומה זה אריך אנפין? ומה זה... כנראה ששתי הדרכים בהבנת האלוהות זה שתי בחינות שהן אמיתיות. יש לנו דבר כזה שנקרא זעיר אנפין, ויש לנו דבר כזה שנקרא אריך אנפין. זה לא ש... האחד זה נכון לגמרי, והשני זה טעות לגמרי. אלא אלו שתי בחינות, שהאחת פנימית, עמוקה, מחברתה, וממילא גם כמו שהוא רמז פה, זה ההשפעות של זה, על ההוגה, על המכיר את אותן הכרות, הן שונות. אז מה זה זעיר אנפין? אפשר לכלול הכוונה לתת כלל לזעיר אנפין, כמה הכלל? ההבנה האישית של האלוהות בתור אל אחד יוצר כל, והעולם וכל ההוויות מעשה ידיו כולם. אבל הבנה זו קטנה, ואריך אנפין וכו' וכו', למעלה מהמחשבה האישית הנזכרת. אני חושב שכשלמדנו את זה לאחרונה עם הרב קלנר, אז אני מתחצף לומר שאני כמעט בטוח שהוא לא תמיד מסביר ככה, אבל בפעימה הזו כשהוא דיבר פה על ההבנה האישית והמחשבה האישית, אז אני לא יודע למה, באיזה הקשרים שם זה היה, שהוא נטה להסביר שהבנה אישית שלי, והמחשבה האישית שלי. והוא צוטט מהרמב״ם שזה כמו המושג שכל אישי. הכוונה איזושהי קליטה קונקרטית, מוגדרת, מדויקת. אבל אני מאוד מאוד מתקשה לקבל ככה, ולכן אני גם פשוט לי שזה היה רק בגלל, לא יודע מה... זה לא שאני לא מבין למה זה, למה זה מה שאחר כך הרב כותב, שזה המחשבה שהיא קשורה להיגיון והחשבון לעומת השירה והפנימיות. אבל אני כמעט בטוח שכוונת הרב פה אפשר לכלול בזהר אנפין את ההבנה האישית של האלוהות, הכוונה האלוהות כאיש, האלוהות כפרסונה. זאת אומרת, לתת ההכרה את האלוהות בבחינה הזו, בחינת זהר אנפין, שזו בחינה חיצונית יותר, בחינה נמוכה יותר, בחינה מורכבת יותר, כן? אין בה פשטות, לא פשטות במובן של קל לתפוס, אלא פשטות של המהר"ל, פשוט, לא מורכב. אין בה פשטות, אז הבורא הוא ישות, ישות אישית כזו, אישית. כוח מסוים, כמו שראינו למעלה. עצם נשגב, בתור אל אחד, יוצר כל. מין גישה כזו שמה האלוהים עבורה? האלוהים... זה המקור של כל מה שיש לפנינו, ומה שיש לפנינו זה לא אלוקים. מה שיש לפנינו זאת המציאות. אתה יודע לך שלמציאות הזאת יש את מי שחידש אותה, ואת מי שמעצב אותה, ומי שמנהיג אותה, אבל הוא שם, והמציאות פה. פה הוא קורא לזה הבנה קטנה, ואריך אנפין... זו הבנה יותר גדולה מזה מאוד, שהוא כולל את הכל באחדות עליונה נפלאה. והפסקה הבאה תסביר את זה. לא יודע מאיפה אני מביא לכם את זה, אם אז הרב קנר דיבר על זה או לא, אבל יש פה פסקה שהדפסתי, זה מופיע בקבצים מכתבי יד קודשו. עמוד, חלק ב', עמוד קוף קף ג', פסקה מספר 22. הוא כתב ככה, אני מביא את זה רק כראיה, מה שאני לא חושב שצריך ראיה. גסאי מאוד, ואני לא יודע, זה כתוב לי פה בספר, אז אולי הרב קנר ראה את זה, כאילו אולי הוא אמר לי את זה אפילו, אני לא יודע. אבל בקיצור, אני משוכנע שהאישית פה זה כמו האישית פה. מה? זה, קבצים מכתבי יד קודשו, חובר את הכריכה רכה הזו, כרך ב', עמוד קוף קף ג', פסקה מספר 22. נקרא לכם את ההתחלה למרות שהיא לא נחוצה. גסה היא מאוד קליפה של מושג עבודת השם בלב ההמון. יש קליפה, אטימות, של מושג עבודת השם בלב ההמון, ובימינו כבר הגיעה השעה שצריך לדקדקה. כי אוביה המוזר מנשל מאיתנו איברים רבים ועיקרים. המושג... של רצון השם צריך להיות מוסבר באופן עדין, וממילא עדין יהיה גם כן כל הערך של מלאות הרצון הזה, מלאת הרצון הזה. טוב, צריך להסביר מה זה רצון השם וכו'. ואז הוא כותב כך, מה שמחשבים בדבר עצמיות האלוהים, דיברנו על זה לא מזמן, הניסיון לגוע בעצמות, בעצמות האלוקית, ומכוונים לזה במחשבה למרכז העבודה, אתה אומר, יש בורא, יש את האל, את היוצר. אז כשמחשבים בדבר עצמיות האלוהים, פונים אליו, ומכוונים לזה במחשבה למרכז העבודה, כלומר למלא את רצונו של האל, האחד, הבורא, מצד עצמותו האישית, הבאתי את זה, היא בזמן הזה מאבדת כל סגולה ועוד אלוהי, והיא משפלת את הנפשות לשפלותה של האלילויות הפעוטה, שהייתה מכוונת לעומת הילדות הפראית של האדם. כבר רמז גם להמשך. מתי זה טוב? כשאדם הוא פראי, והוא במדרגה שפלה כזו, שהוא צריך כמו מדרגת ילד שצריך את האבא שלו, שכך וכך וכך. שונא בנו, חוסך שבטו. צריך את המקל האלוהי הזה, את התפיסה כאלוהים, כבעל הכוח. והוא מחוץ עלי, ואנחנו מאוד 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 לא, והוא מאוד 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 כן. זו התפיסה הפרימיטיבית של רוח עבודה זרה. אבל האדם המפותח, עולה הוא בהבנתו, אני כבר מכיר, סיים את הפסקה הזאת כמה שורות, עולה הוא בהבנתו להכיר שכל מה שאנו פונים אל ההשלמה של ההכרה של הטוב של האומץ של כל נשגב, בזה אנו רואים את האלוהים, ככל שזה יותר שלם, יותר מפותח. העצמיות... היא רחוקה מציורנו, ואין אנו מוכנים כלל לחשוב עוד אותה בדבר אלוהים. ולא לייחס לה קישור מעשי ואמוני, כוונה אפילו לא אמוני. הכל אנו צריכים להפנות לעומת המגמות הטובות הניכרות לנו, שהכל הוא גילוי אלוהות. כן, אנחנו לא פונים אל העצם, אנחנו פונים להערותיו, לאידיאלים האלוהיים, לספירות. רק הספירות יכולות להיכנס במחשבה וכוונת הלב. ולא אין סוף, שהוא למעלה מכל רעיון, הכל מוכיח עליו ושוקק לו בדומיה. טוב, אבל קיצור, אנחנו ככל שמתקדמים הדורות אל ימינו, אנחנו פוסלים את התפיסה מצד העצמות האישית, כאיזשהו, יש את הכוח הזה, זה זה. ואנחנו פונים אל תפיסה שממלא, כן, הערה של העניין האלוהי שהוא למעלה, למעלה מן השתיקה אפילו. אז
זה אישית פה, זה כמו אישיותית.
כן, פרסונל. איזושהי ישות מסוימת. הלאה, זה ארנפין. המחשבה בעניין האלוהות, המדברת על דבר הבורא והבריאה מכל אחד בפני עצמו. כאילו הוא נושא לעצמו. יש בורא ויש בריאה. כן, אין הערה, שפע של הערה ארוכה כזו, גדולה כזו, שבה הכל מהיר. אלא יש בורא ויש בריאה, וזו מדרגה. משום, אנחנו לא באים לפסול אותה עד רבה. תכף נראה ש... שיש לה מקום מאוד מאוד גדול למדרגה הזו. המחשבה בעניין האלוהות בצורה מדברת על דבר הבורא והבריאה מכל אחד בפני עצמו, כי אילו הוא נושא לעצמו, אלא שהם מחוברים יחד מתוך שהבורא מחיה את הבריאה והבריאה מקבלת חיים מהבורא. זה הקשר ביניהם. יש בריאה בפני עצמה ויש בורא בפני עצמו, רק הבורא מחיה את הבריאה. המחשבה, כנראה שפה זה קפיצת משפטים של הרב. הייתי צריך להביא את הספר, אני רואה. זה קפיצת משפטים. המחשבה, עוד הגדרה לזה רנפין, המחשבה של הערכת העולם והבריאה לשני עניינים. כן, המחשבה פה, אני לא חושב שזה רק מחשבה בהקשר של הסברה רציונלית, אלא תודעה. זה סוג של תודעה. רגש חיוני כזה. המחשבה הפועלת על רוח האדם, היגיון וחשבון. זאת אומרת, זה מחולל תודעה כזו של רציונליזם, של חשבונאות. מה? כן, אני לא זוכר, אבל אני מאמין שכן. ייקח לי שעה לפתוח את זה עכשיו.
מה
הכוונה
במילים
והבריאה
מקבלת חיים
מהבורא?
לא
צריך להתקרב ל... לא. מה מחיה אותה? מחיה אותה איזשהו שורש עליון, אבל יש לה את המאפיינים שלה, את הגדרים שלה. יש לה מציאות, יש לה הוויה מצד עצמה. תכף כשאנחנו נסביר עריך, אז האבסורדים ברעיונות שלנו כבר קצת יתחילו להתבלבל, כי המציאות של עריך היא... היא מאוד עמוקה, היא מאוד פנימית. ארי חנפין, הנה רגע, סמך. ארי חנפין, המחשבה בעניין האלוהות, שאין שום מציאות של בריאה כלל. והשם בריאה הוא רק מושאל מצידנו אנו, נבראים אנו, אנחנו רק מפני צמצום השגתנו. ובאמת, הכל הוא בורא, אלוהים. ההכרה הפנימית יותר, השלמה יותר, הגדולה יותר, של ארי חנפין, זה בכלל שאין בריאה. זה כמו המשל המפורסם של הבעל שם טוב. שכל ארמון המלך ומה שהוא מכיל ומה שיש בתוכו, זה הכל משל. אבל אין את זה. אין בריאה. אז מה מסתבר? שעכשיו אנחנו יושבים ומדברים פה וזה לא באמת קורה? יכול להיות שיש תשובה לשאלה שאני שואל עכשיו, אבל לא תהיה תשובה אם השאלה הזאת היא לא קצת תבלבל אותנו. אין בריאה אז. אז הכל בא. זה הכל אשליה עכשיו. אשליה של המקבלים. אבל באמת, הכל פה זה מציאות אחדותית, כמו שהוא קרא לזה למעלה. מציאות אחדותית שכוללת הכל באחדות עליונה ונפלאה. השם בריאה רק מושל מצידנו אנו, נבראים אנחנו רק מפני צמצום השגתנו, באמת הכל הוא בורא, אלוהים. אבל הכל הוא עניין אחר ותוכן אחר, שאין לו שום ערך אל התגלות חלקית. אלוהים הוא דווקא הכל ולא חלק מצד שהוא חלק. הסתכלות של מציאות האפסיות של הכל חוץ מאלוהים. בעצם בהכל, הכל, הכל, זה מופע אלוהי. אנחנו אולי לא מצליחים לקלוט את זה, אבל את הכל אנחנו שואפים, חותרים לראות כמציאות אלוהית אחת, שלמה. אני חושב שזה סוגריים שבאות, זה לא חלק מההגדרה, אבל עוזרות להסביר אותה. יש, יש, זה פשוט נראה לך כמו מעוין.
הסברת ההגד, הערך הוא הגד מהותי
בעניין, למרות שיש מצב שגם באמת יש מעוין כזה. יש גם מעוניין, אבל זה כזה, זה. גם אני בטוח שזה... המחשבה בעניין האלוהות, עוד הפעם, מריח אנפין, המחשבה בעניין האלוהות שאין שום מציאות של בריאה כלל. והשם בריאה הוא רק מושל מצידנו אנו. נבראים אנחנו רק מפני צמצום השגתנו, ובאמת הכל הוא בורא אלוהים. אבל הכל הוא עניין אחר, תוכן אחר, שאין שום ערך אל התגלות חלקית. ואלוהים הוא דווקא איזשהו שורש כזה שהוא הכל, הוא הכלליות האינסופית הזו, וגילויי החלקים זה לא מצידו. כלומר, אנחנו כל הזמן קצת לא מציאותיים. החתירה להיות כמה שיותר מציאותיים, כמה שיותר לראות את ההוויה כולה כאחדות אחת. אחדות אחת של זרם החיים האלוהיים. וככל שזה יותר... במקור, אז זה יותר מציאותי, זה יותר אלוהי. ואין עוד מלבדו. אני רואה מה מוסיף פה.
הסוגריים האלה פה, בכ-א' עמוד 19. תוספת מילות
הסבר בעניין שאינו נצרך לעצם הגדרה, אך מתבהר מתוכה. כן. אה, זה כאילו כאן? כן. טוב, אולי נחזור אחר כך ונקרא את הפסקה הזו בקבצים, כי... בסוף. תזכרו, נחזור לקרוא את זה כי זה חשוב, יש פה עוד מלא הפניות, אבל... כי הוא מסדר פה איך להתייחס לשתי הגישות האלו. טוב, בוא נעשה עוד פסקה. שני צדדים יש בהשגת אלוהות, השגה אישית והשגה כללית. כלומר, השגה הראשונה הוא מה שהידיעה... באה למצוא את מציאות האלוהות מתוך העולם, להכיר את הבורא מתוך נבראיו, את היוצר מתוך היצירה. למדנו קצת לגבי את היוצר מתוך היצירה. למדנו באמת גם את מלכנו. ההכרה של המציאות אינה גומרת את אושרה רק במציאות לבד, כי אם הולכת ועולה עד השגת השלמות הגמורה באין סוף. ומזה מתיילדים המון רב של רעיונות ורגשות, המתחרים זה הזה בהברקתם והתלהבותם העליונה. וכשהם מסתדרים יפה, מתיילד בהם כוח השמחה ואהבה, סליחה, כוח השמחה, אהבה והגבורה ביחד עם הנועם והעדן האלוהי, בכל השלמות של המוסר והחיים נובעים מהם. רק שכחתי רגע, רציתי לציין שזה קשור למה שדיברנו קצת בתחילת פורים, שהמחשבה של אריך אנפין, זה המחשבה הפועלת על רוח האדם, שירה ומסעות הנפש. וזה קשור לפסקה שקראנו מקבצים מכתבי יד, שהתפיסה הזו שהכל הוא בא אלוהות, והכל זה הערות של האידיאלים האלוהים, הספירות האלוהיות, הכל פה זה זרם חיים נשמתי אחד שמפכה, ואנחנו נשתפים ויונקים ממנו ומוארים ממנו, אז זו הצורה התורנית הספרותית שהרב מכוון אליה, כי היא פועלת על רוח האדם שירה מסות נפש. ובאמת בעקבית הדמשיכה, אז כלומר יש לנו את זה, יש לנו את אור החיים, למדנו את זה, אור החיים איפה זה היה? למדנו את זה לנפש רוח נשמה שם, לא זוכר איפה לא הגעתי. כן, שאנחנו לא מדברים על איזושהי עמלנות כזאת, לחדד את השכל, לחדד את הרצון, אלא בעקבית הדמשיכה, באורו של משיח, כן, זה היה הפניה בנפש רוח נשמה נפש. נפש נשמה רוח. אז באורו של משיח, התביעה היא לחיות יותר חי את חיי ה... הערה החיונית, הפנימית, ולכן, שיטת, אני אקרא לזה ככה, שיטת העבודה הספרותית היא צריכה להיות של מחשבות כאלה, מחשבות שהן בבחינת עריך, מחשבות שכל הזמן מתארות, ממעמקים, באה התשובה, דמיונה כשלבת להבות אש שהולכת ושוטפת, וממעיינות, תאומות, לא משנה כל כך, המילים הספרותיות גם כן משנה, אבל יותר ה... המנגינה, המנגינה של ה... של הדברים. יש פה איזושהי הגדרה מיוחדת התחבבה עליי. איפשהו פה בהמשך. איפה זה היה? רגע. לגמרי קשור, אז לא משנה, לא מבלבל. טוב. טוב, בוא נסיים את זה. שני צדדים יש בהשגה האלוהית, השגה אישית, השגה כללית. השגה ראשונה האישית, הזער, מה שאנחנו תופסים את הבורא והבריאה כשתי מערכות נפרדות, זה ידיעה שבאה למצוא את מציאות האלוהות מתוך העולם, להכיר את הבורא מתוך נבראה ואת היוצר מתוך היצירה, כלומר לזהות את המערכת, ועל ידי איזושהי עין עוקבת, אתה אומר, למערכת הזו יש איזשהו חוק, משטר, סדר מסוים, יש מסדר, יש מנהיג. והכרה של המציאות, זו מלכנו, זה לא אבינו, זה מלכנו. והכרה של המציאות אינה גומרת את אושרה רק במציאות לבד. כן, מתי מתאשר את ההכרה המציאותית? כי אם הולכת ועולד השגת השלמות הגמורה באין סוף. ומזה מתיילדים המון רב של רעיונות ורגשות המתחרים זה על זה בהברקתם והתלהבותם העליונה. וכשהם מסתדרים יפה, מתיילד בהם כוח השמחה, אהבה והגבורה, ביחד עם הנועם והעדן האלוהי. כן, כשמטפסים, הולכת ועולה השגה, עד השגת השלמות הגמורה, באין סוף, שאתה כבר, המציאות היא לא מחולקת מתוך העולם, אלא עד רבה, דווקא מן האין סוף, אתה מכיר את המציאות. אז זה גורם, זה מה שהזכיר לי את המשפט שרציתי להוסיף, זה גורם להולדה של רעיונות, רגשות, התלהבות, הברקות, כן, הברקות זה כל הזמן התעוררויות פנימיות כאלו. וזו שמחה, אהבה, גבורה, נועם, הבינה יותר שלמה ומתוקה של הנועם האלוהי. וכל השלמות של המוסר והחיים נובעים. לא, טעיתי, כל מה שאמרתי עכשיו טעות. כי זה לא. זה לא נכון מה שאמרתי. כי היא מהולכת ועולה עד השגת השלמות הגמורה באין סוף, הכוונה, אתה מסתכל על הבריאה, ובבריאה אתה מגלה סדרים. ובהתחלה הסדרים הללו הם פרטיים, הכוונה כוללים פחות, ולאט לאט כוללים יותר, ועוד יותר. עד שבסוף משיגים שיש איזשהו מקור אינסופי לבריאה הזו שמתוכה הכרתי את המציאות. כן, זה טעיתי. בגלל. אחר כך הוא כתב, אמנם בעלייה יותר עליונה. אז מזה מתיילדים המון רעיונות של רגשות, המתחרים זה על זה בהברקתם ובהתלהבותם העליונה. מאיפה אנחנו קוראים עכשיו? מפנקס דלת. לא נראה לי, כי כל הנבואה זה עיין, וזה גם עגול. זה מעניין, כי אני חשבתי שהתואר מלכנו הוא פחות מוליץ. מה, זה נראה לי הפיל אותי, אבל הפיל אותי שתהיתי בהסברה, כי מלכנו חשבתי שהוא קצת פחות מוליד רעיונות של שמחה, אהבה, גבורה ונועם. אבל כנראה שגם. איפה זה רגע מלכנו? מלכנו זה יותר בחינת, לא יותר בחינת חרדה, כנראה שלא, זו טעות שלי לחשוב ככה. מציין פה משהו שקשור לזה. זה קצת, לא יודע למה חשבתי שזה קצת פחות מתאים שיהיה שמחה, אהבה, גבורה, אבל כנראה שגם כשעומדים על השייכות למקור אלוהי, למציאות כולה, ויש לה סדר ומשטר, ויש איזשהו אל שעומד בראשית של הכל, אז זה נותן מבט אופטימי, מבט שמח, וממילא יש תביעה למוסר, תביעה להתאים לאותו מקור אלוהי. טוב, פעם הבאה נעשה את האומנם. בינתיים נתחנך, ניתן לעצמנו את הגישה הנמוכה ונחיל אותה, כי זה פה שיהיה פה הוויכוח לגבי גם הרב זצל וגם הגר"א.